בפרחים ענויה, עם הרסילי יבשות האהבה, נחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם עתה, ולבי ירחנה ולך הישנה, כגן של בנתי אמה. ולבי ירחנה ולך הישנה, כגן של בנתי אמה.
שלנו ומה שלמה דבורה מביאה לנו. אז כאמור יש 18 קורסים שם הלימוד הפתוח, היום אנחנו עושים את קורס 16, ואחרי ה-18 קורסים האלה מתחילים 18 קורסים של הלימוד הסגור, של הלימוד הטנטרי הסודי, ובנוסף מתחילים להיכנס ולהתכונן יותר לריטריטים, ריטריטים יותר ארוכים, שבעצם שם נעשית העבודה. המטרה של הלימוד הטנטרי, כמו ששמענו מקודם, זה בעצם להביא אותנו להערה כמה שיותר מהר, עוד בחיים האלו. ככה שהמטרה שלנו זה להגיע להערה, אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, אז אנחנו לא רוצים לוותר על הלימוד הטנטרי, אנחנו רוצים להשקיע עם המעמד שהוא אכן יתקיים ונלמד אותו, אבל הוא קצת שונה מהלימוד הפתוח. במקומות קצת יותר מרוחקים מהמרכז, זה צריך להתקיים במקום שאנחנו רוצים לבנות סביבו גם למרכז ריטריטים, זה משהו שלא יכול להיבנות בעיר, או ליד עיר, או ליד כביש ראשי. ואנחנו בעצם רוצים לפתוח מקום כזה שהוא מרכז ריטריטים, ומקום שנוכל ללמוד בו את הלימוד המתקדם יותר, ולשם כך אנחנו צריכים עזרה. החל מלמצוא מקום לדבר כזה בצריך שטח יחסית גדול. לכיתת לימוד עצמה אולי לא צריך שטח גדול, אנחנו רוצים שבאותו מקום, אחרי שנלמד את כל החומר, נוכל לצאת לריטריטים, אנחנו רוצים גם שזה יהיה מרכז ריטריטים. ולכן צריך מקום קצת יותר גדול שיאפשר בידוד בין הלקטות השונות שאנשים יוצאים לריטריטים, כדי שיהיה מרחק סביר בין אחד לשני. וכמובן כל הלוגיסטיקה שמצטרפת לאחרי שיש שטח ולהתחיל להקים שם משהו. יצאה השנה שקבוצה של תלמידים נסעה לדיימונד מאונטן, שזה בעצם האוניברסיטה במרכז ריטריטים שנמצאת במדבר באריזונה בארצות הברית, איפה שלמה דבורה ולמה אריה לומדים אצל המורים שלהם. ומלמדים. תוך כדי שאני מדבר, תראו כמה תמונות ככה, לראות באיך, על איזה מקום אנחנו מדברים, איך זה נראה, מה מקום כזה יכול לעשות. אז אני אדבר, וזה מצגת שיכולים להתרשם מהמקום שיש שם. הם יש להם שטח עצום, בכל זאת מדובר על ארצות הברית, הם מצאו שטח של 4,000 דונם. אתם יכולים לראות שמדובר בעצם על שטח שהוא יחסית מבודד, ומה שאתם רואים ברקע זה המבנים היחידים שיש שם. יש להם מבנה של הלימוד, זה מבנה של המחסן של הסיוד, ויש עוד כמה יורטים שנמצאים באזור, אחד מהם משמש כמטבחון קטן, אחד ככיתת לימוד. אין שם מבנים, אז גרים או באוהלים או בטריילרים או קרוונים. פה בתמונה אפשר לראות מהחיות של המקום, הן קצת מתחוות, אז תכף יהיה זום, תוכלו לראות אותם. זה נקרא הבלינה, זה חזיר בר בעצם. למרות שאמרו לנו שזה ממשפחת העכברים, אבל בעצם בדיימונד מאונטן באוניברסיטה מתקיימים הרבה לימודים, גם לימודים תוכן של קורסים של ACI שמנדים שם תלמידים ותיקים, וגם לימודים של יוגה, וגם לימודים של דיבייט במסורת הטיבטית, ולימודי שפה טיבטית, וגם מתקיים הלימוד הסנקלי, ועוד סדנאות מדיטציה מתקדמות. זה המבנה של הלימוד, ופה אתם יכולים לראות את מגרש הפולמוסים, כאן נפגשים פעמיים בשבוע ועושים פולמוסים בלילה, ואין יוצאים מן הכלל, זאת אומרת, גם שם מעלות הם מתחת לאפס מעלות, והיה כזה לילה, אז באים וצריך לעשות דיבייט, ובעצם אנחנו רוצים להקים כזה מקום בארץ. אנחנו חשבנו, האזורים היחידים שיכולים להיות רלוונטיים, דרום הארץ או בצפון הארץ, לא במרכז, מרוחקים מכל מקום מגורים, ובמכביש ראשי שלא יפריעו גם ללימוד. אז זה היה יום הולדת 60 ללמה דבורה, והסיבה שנסענו זה גם כדי לחגוג איתה את יום הולדתה ולהביא לה מתנת יום הולדת. והקרוון הקודם של למה דבורה ולמרי היה מאוד ישן, אפשר להגיד מאוד מאוד ישן. הדלת שלו אפילו לא נסגרת מרוקלותה, גם הנזילות. אז אנחנו חשבנו על מתנה שיכולה מאוד לעזור להם, וזה בעצם משדרג את הקרוון. והגייסנו תרומות טובה, וכולם התגייסו. כל אחד נתן את החלק שלו, וקנינו קרוון ממש מציעה, ומחיר מוצלח. אילן עשה עבודת שוק רצינית באריזונה, וקנינו קרוון מוצלח. תכף אתם תראו את התמונות שלו, וגם יש פה תמונות השוואה ביחד לקרוון הקודם. זה האוהל של רז יאה, של רז יאה שנה בדיימונד. היו רופות חזקות, לא היה אפשר. באוקטובר 2010 מתחיל שם 3 שנים ו-3 חודשים של ריטייט, האזור יהיה בעצם סגור לכניסה. למעט עד אזור מסוים שלשם יביאו הקרטקרים את האוכל ואת הציוד שידרש. הנה, אתם רואים פה קצת השוואה בין הקרוון הישן לקרוון החדש. במסגרת הסמסטר בדיימונד מאונטן, אז יש גם כמה ימים שמוקדשים לפעילויות, גם לפיתוח דיימונד מאונטן, ובמקרה הזה גם לבניית דיקטט הליטרית של גשם מייקל ורמה קריסטי. זה נבנה כולו מחול, מבוץ ומסקים, כפי שאתם רואים. היו ימים אחרים שעזרנו בלפתח את המקום, בין אם זה לפלס דרך שם, לנקש עשבים, לשתול עצים. פה זה האזור שלמה דבורה ולמה ארי קיבלו, זה השטח של הליטרית שלהם. אז איפה שהם עומדים צריכה להיות הבקתה. זה יקרה בשנתיים הקרובות. מי שרוצה מוזמן לבוא לסמסטר להצטרף אלינו, אנחנו ניסע לשם לעזור להם לקנות אותו. זה ערב קרטן. זה קורה בשבת בערב. פה אפשר לראות את החבר'ה של דיימונד מאונטן גם בהופעה. זה היה במולדת של למה דבורה. מסיבה, זה שיעור יוגה, בדרך כלל שיעורי יוגה הם פחות אנשים, פה הביאו מורה מאוד מוכר מטוסטון באריזונה שבא להעביר שיעור מאוד מיוחד, והיה גם חבר'ה שנבנו בצד ועשו תוך כדי היוגה מוזיקה להנמת אנשים שתרגלו יוגה שהייתה מאוד קשה. באחד הימים ארגנו תשוגת אופנה בדיימונד מאונטן, בעצם בגדים ישנים שאנשים תרמו. אנחנו מחפשים בעצם שטח 4,000 דונם, יהיה קשה לנו לקבל במדינה הזאת, כן, ואז כל המדינה זה אולי 4,000. אז אם יש לכם קשרים או שאתם מכירים אזורים שיכולים להיות רלוונטיים, מכירים ראשי מועצות בדרום הארץ או בצפון הארץ, חשוב שהשטח כמובן לא יהיה מיושב, לא מתוכנן להיות מיושב בעתיד, זה עובר דרכו כביש ראשי, לא מתוכנן לעבור. לא שטח צבאי, לא שטח שעכשיו נמצא במסע ומתן או בכל מיני אזורים. אנחנו לא רוצים באמצע ריטריט שיגידו לנו להתפנות. אז אני אתן את הפרטים שלי, כי בטח עולים לכם הרבה רעיונות, גם למקומות וגם אחרי זה אנחנו נצטרך אנשים שיעזרו לנו לבנות שם, ואדריכלים, החל מאדריכלי נובה, אדריכלים של המבנים, ואנשים שמכירים בנייה אקולוגית, ובקיצור לא חסר. והתכנון שלנו זה כמובן להקים את זה כמה שיותר מהר, שנוכל להתחיל ללמוד שם כמה שיותר מהר. עוד שנתיים למה דבורה יוצאת פונה מהרי לריטריט, במיצור 3 שנים אחרי זה, זאת אומרת זה... בתחילת 2014, משהו כמו עוד 5 שנים מהיום, אנחנו היינו רוצים שזה כבר יהיה מוכן. שיש שטח ויש שם מבנה שהם יכולים כבר לבוא לארץ ולהתחיל ללמד אותנו את הלימוד הסודי. עוד כמה מילים, מעבר למטרה שלנו שזה להגיע להערה וללמוד את הלימוד הסנטה שמאפשר לנו לעשות את זה במהלך חיים אחד, מקום שכזה באמת, אבל באמת יכול להביא לשלום במזרח התיכון. זה לא שישיבות שלום לא עוזרות ועצומות ודברים כאלה, הם יכולים לעזור והם יכולים לא לעזור. מקום כזה עזרת הזרעים שהישיבות וכל הבעידות שלום יצליחו בסופו של דבר. אז יש לזה גם מטרה מאוד נחשבת לאזור שלנו. זו הסיבה שאנחנו מאוד רוצים להקים אותו בארץ. יכול להיות יותר קל ללכת לקפריסין, טורקיה, יוון, מצרים, ירדן, מסביב, שטחים יותר גדולים. אנחנו היינו רוצים מאוד להצליח לעשות את זה בארץ. אז אם יש לכם קשרים ואם אתם מכירים עוד אנשים שזה גם יכול לעניין אותם, אז תעניינו אותם בזה. הכתובת אימייל שלי זה liran@harzarm.org.il. אפשר למצוא את זה גם באתר אינטרנט שלנו, יש היום גם את הטלפון שלי, אני אשמח אם תפנו אליי ותעניינו אנשים אחרים בכל רעיון שיש לכם, לאו דווקא לשטח, יכול להיות לשלבים גם אחרי זה, יכול להיות לשלבים לפני זה לגיוס תרומות אולי, אם אתם מכירים אנשים שפרויקט הזה יעניין אותם. וזה אפשר עוד פעם להתענג על התמונות ולהתחיל לחשוב איך זה תהיה להיות שם. כמה מילים, התמונה שראיתם את ההפתעה של למה דבורה למה לי והבן שלהם שגם הגיע לחגוג את המולדת זה שהבאנו להם את הקרוון החדש, כמובן הפתעה מפוברקת כי לא הצלחנו להחזיר את הקרוון בהפתעה בלי שאף אחד ידע, בכל זאת מדובר על משהו גדול.
לא, אבל היה אלמנט של הפתעה כי כמו שראיתם, הם עמדו אחד מול השני כדי שאנחנו נעביר את החפצים, אבל הם לא הרשו לנו להיכנס עד שמנקים אותו. אז אנחנו יומיים היינו מטר על יד הקרוון ולא נכנסנו. הקפיצה ברמת חיים הייתה מדהימה. תודה רבה, אני יודעת שרבים מכם השתתפו במתנה הנפלאה הזאת. תודה רבה רבה, זה באמת לגמרי שינה את איכות החיים שלנו, כי זה מקום שאנחנו גם לנים בו, גם אוכלים בו, גם מודדים בו, וגם עובדים בו, אז זה מאוד תרם לנו. אז תודה רבה 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 לכם. ותודה רבה לצוות שהתגייס להשיג את זה ולארגן את זה. אנשים עולים לרגל לקרוון שלנו בדמות. דופקים לדלת באמצע המדיטציה, כן, אני קם סיד. כן, אז המון תודה. מה שלא היה ברור מהתמונות, אתם ראיתם שם אוהל גדול, זה האוהל של השקם. כן. כן, יש שם קפטריה כזאת, מטבח, יש ספות, החבר'ה באים עם הגיטרות, עם המחשבים, יש שם חשמל. אנשים שגרים באוהלים, זאת ההגנה שיש להם מהגשם, זה לא כל כך הגנה ברוח, וגם לא בקור, ואז הם בורחים לפעמים לישון בטמפל. הטמפל הזה משמש גם ככיתות, גם ככיתת יוגה, גם כאולם קונצרטים, הכל. אבל הוא גדול, הוא מרווח, הוא נוח, החבר'ה בנו במועדיהם. עכשיו, האזור של הריטריטים הוא נפרד. השטח של דיימון מאונטן, כמו שהוא היום, יש שטח שהוא מישורי, זה איפה שהטמפל האוהלים וכל זה, ויש שם ואדי ודרך אפר אחת. וזה עולה אל ההר, שזה בצד הדרומי. והאזור של הריטריט הוא באזור ההררי. והוא נפרד מהאזור של הלימודים. הם רחוקים ונפרדים, לא שומעים אחד מהשני. זה איזה 40 דקות הליכה לעבור מאחד לשני. אז אתם מוזמנים לבוא לבקר, כל אחד מוזמן, כל אחד יכול לקנות ב-70 דולר אוהל ולהעמיד אותו שמה. צריך להירשם, צריך להודיע שאתם שם. אבל זה הכל, זה הכל. אין שכר לימוד, ואנחנו רוצים גם לשמור את זה כאן ככה. הלימודים הם חופשיים, כל מי שמעוניין. אבל מצד שני צריך לעבוד קשה, צריך להיות רציני, אם לא, לא מחזיקים מעמד. זה יהיה דבר נפלא נפלא אם נצליח להקים כזה דבר בארץ, כי זה ייתן לכם אפשרות לממש את כל המטרות הנפלאות. עכשיו אנחנו זורקים את זה אליכם, כן? אתם צריכים לעזור בזה, לתרום את המשאבים שלכם, הידע שלכם, האנרגיה שלכם, החזון שלכם, האהבה שלכם והקשרים שלכם, כדי לממש את זה. אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור 6. באופן כללי הנושא כאן זה הנושא של המדיטציה, על מה לעשות מדיטציה. אם קודם קצת דיברנו על טכניקה של מדיטציה, אז מה יהיה הנושא של המדיטציה? לפני שניכנס ממש לנושא של המדיטציה, אמרנו עוד קודם שיש הרבה לימוד שמסתובב בעולם על איך להגיע למטרות האולטימטיביות האלה, והרבה ממנו שגוי. כולל בתוך החוגים הבודיסטיים. או שהוא חלקי, או שהוא לא שלם, או שהוא כזה שיכול להביא למקום מסוים, אבל לא למקום אולטימטיבי. והיו הרבה פולמוסים בתוך הקהילה הבודיסטית על הנושאים האלה. לא הייתה הסכמה מלאה על הנושאים האלה בין הבודיסטים. וכמו שסיפרנו בעבר, היה נוהג שהיו באים שני מורים רוחניים שמציגים שני דברים שונים, וכל אחד טוען אני צודק, והיו מביאים אותם לפני המלך. הנוהג היה שהם היו מתפלנסים בנוכחות המלך, ומי שהיה זוכה בפולמוס, אז כולם היו צריכים לתרגל כמו שזה אומר. לכן במנזרים הגדולים היו שמים את האנשים הכי מוכשרים והפולמוסנים הכי חריפים כשנגימלים. וכל מי שהיה עובר, הם היו נכנסים אותו לדיבייט, וכמובן מי שהיה עובר היה מפסיד בדיבייט והיה עובר לצד שלהם. אז היה כזה סיפור עם מלך טיבטי, שבא נזיר בודיסטי שבא מסין, שמואשנג, והוא לימד מדיטציה מהסוג של לשבת, לרוקן את הראש ממחשבות, לא לחשוב על כלום, ולעומתו, בת המלשילה, שהיה הודי שהגיע לשם, ואמר, זה לא יביא אותך להערה. ואז המלך הזמין את שניהם לעשות דיבייט, וכמלשילה ניצח. מאז אנחנו עושים כמו שכמלשילה אומר. וזה לא רק טיעון לוגי, שכמלשילה גייס לעזרתו, זה גם אחר כך מאות שנים של ניסיון ושל אנשים שהגיעו לתוצאות. תחשבו רגע בהיגיון, לאן יכול להוביל לחשוב על כלום? לכלום. וזה מאוד עצוב, כי אני פוגשת אנשים שהקדישו את חייהם למין תרגול כזה, ואם אתם עושים הרבה שעות ביום, במשך הרבה שנים, תרגול כזה שתמי, ויש כל מיני וריאציות לסתמי הזה. הם נהיים כזה מין פסיבי ואפתי, זה לא הערה. הערה זה עושר אולטימטיבי, זה מקום של חיות מדהימה, של מודעות מדהימה, של בהירות מקסימלית, של ידע כל, של לב פתוח לרווחה. איך תגיעו מישיבה סתמית כזאת? איך זה פתאום יקפיץ למקום הזה? אז מין מדיטציה כזאת לא יכולה להביא אותנו למטרות אולטימטיביות. היא יכולה להשיג ריכוז, היא יכולה להביא רוגע, אבל לא הערה. והיה לנו המזל הגדול שבעקבות כמלשילה באה שושלת שלמה וארוכה של חכמים שפיתחו את הנושאים האלה והביאו אותם אלינו. אני קרא בעתיד שנוכל לעשות קורסים על סמך מסטר כמלשילה עצמו, שם הספר שלו, שלבי המדיטציה. שלושה סוגים של מדיטציה שאנחנו באופן כללי מתרגלים. חלוקה בגדול, יש שלושה סוגים. הסוג הראשון נקרא שער גום, אמרו שער גום. גום זה המילה למדיטציה. אז שער גום זאת מדיטציה שהיא מדיטציה של סקירה. למשל, קיבלתם אתמול את התפילה שלוש הדרכים העיקריות. אז יש שם שלבים בדרך להערה, יש שם בית אחרי בית אחרי בית בסדר מסוים מתרגלים. בשער גום אתם לומדים את הבתים האלה בעל פה, אולי לא בבת אחת, כל יום בית אחד. ועוברים עליהם בתוך המדיטציה, מתרגלים אליהם, מתרגלים לסדר של הדברים. בשעה שאתם עוברים על כל בית, אתם גם מהרהרים במשמעותו. וברגע שהתוכן של אחד הבתים נהיה לכם מוחשי, אתם יכולים להשתהות עליו במדיטציה שלכם. אז זאת דוגמה אחת של שער גום. דוגמה שנייה של שער גום. אתם רוצים למשל למדות על הדמות של הבודה. אז אתם שמים את הדמות בפניכם, אתם מתחילים לעבור על הדמות. לדמות הזאת יש מתווה חיצוני, אחר כך אתם שמים שם עיניים, אתם שמים שם פה, שיער, פקעת, מוכרחים פקעת גדולה על הראש, כן, זה הבודה, אוזניים ארוכות. לאט לאט, ואתם מגיעים לזוהר שלו, ולעיניים החכמות שלו, ולהבעה אוהבת על פניו, ולחוכמה הגדולה שבליבו, וכך הלאה. ואתם עוברים על הדמות הזאת וממלאים את הפרטים שלו, זה דוגמה של שער גום. ואתם עושים את זה שוב ושוב ושוב להתרגל לתמונה כדי שתוכלו בסופו של דבר להגיע לרמה היותר גבוהה של ריכוז שאנחנו עוד מעט נתאר. זה שער גום, זה מדיטציה של סקירה, או של תכנים מסוימים, או של תפילה מסוימת, או של דמות מסוימת, או של רעיון מסוים שיש לו חלקים או שלבים, אז אתם עוברים בסקירה על הדברים האלה. זה סוג אחד של מדיטציה. סוג שני של מדיטציה נקרא צ'גום, אמרו צ'גום. צ'ה זה אנליזה. זאת אומרת, מדיטציה אנליטית. נאמר, שמעתם לימוד על החשיבות של המורה בדרך הרוחנית. ועוד מעט תשמעו לימוד כזה, ביתר פירוט. מה נאמר שם? איך להתייחס למורה בהלכה? איך להתייחס במחשבה? למה חשוב המורה? האם אני צריכה באמת מורה? האם זה נכון? האם זה מתאים לניסיון שלי? אתם בוחנים את הנושא, איך הוא יחסית למה שאתם כבר יודעים, איך הוא יחסית למה שנאמר, האם יש סתירות בתוך זה, האם זה מתיישב, האם יש משהו לא ברור, האם יש לכם ספקות שאתם עוד רוצים לבדוק ולברר. בקיצור, אתם עושים מדיטציה אנליטית. או כשאתם עושים מדיטציה לריקות, לחפש איפה אני, איפה אני בתוך הגוף, מחוץ לגוף, או בתוך החלקים של הגוף, למשל. אז אתם עושים אנליזה, מחפשים למשל. זאת מדיטציה שבה אתם חושבים. אתם יושבים בריכוז, בשקט, במדיטציה שהיא מדיטציה של הרהור, של מבחן, של אנליזה. לבחינה הזאת, זה אחרי שלמדתם נושא מסוים. היה שלב של לימוד, למדתם נושא מסוים, ועכשיו אתם בוחנים אותו בינכם לבין עצמכם, בוחנים אותו בלבכם, מבררים אותו לעצמכם, בודקים אם יש נקודות לא ברורות, אם יש ספקות, אם אין ספקות, ואתם מנסים להיכנס יותר לעומק, כי כל לימוד שאתם מקבלים כאן יש לו רבדים, רבדים, רבדים של עומק, יש לו הרבה מה להציע לכם, בהרבה רבדים שונים, בהרבה אספקטים שונים. כל פעם שאתם חוזרים במדיטציה לשם, אם המדיטציה עובדת טוב, אתם חולבים אותו. וזה התפקיד של מדיטציה אנליטית, כשהיא נעשית היטב, וזה לא ביום אחד, נגיד אתם לוקחים נושא אחד, כל בית מהתפילה אתם יכולים לקחת ולעשות מדיטציה אנליטית על בית אחד, אפילו על שורה אחת. ואתם יכולים להמשיך עם דבר כזה אולי חודש, על אותו בית, לחזור כל יום, אתם מקבלים עוד ועוד עומק מאותו דבר, והחוויה שלכם מזה מתעמקת. אם אתם עושים את זה היטב, בעקבות ההבנה האינטלקטואלית, באה הבנה ברמה יותר עמוקה, ברמה חווייתית. ברמה שיש לכם חיבור חווייתי לנושא, וזה כמו למשל כשדיברנו על התגובה לבוס הכועס. אז אמרנו שאם אנחנו נכנס חזרה, אנחנו נזרע את הזרעים ויבוא עוד בוס כועס וכל זה. עכשיו כשאתם משחזרים למשל סצנה כזאת במדיטציה שלכם, הכלי הזה של לא להגיב בצורה שתגרום לכם נזק בעתיד, יהיה לכם יותר זמין כשתימצאו במצב כזה, אם תימצאו במצב כזה. כי הפנמתם את זה יותר. יש לכם את החוויה של כן, זה פוגע בי, זה יגרום לי נזק אם אני אגיב בצורה כזאת, אם אני אצעק חזרה, או אם אני אפגע חזרה. וכשהחוויה יותר עמוקה, הסיכוי שתוכלו ליישם בשטח, כשהמצב בפועל קורה, הרבה הרבה יותר טוב. כשהשגום טוב וחריף, מתחילות לבוא תובנות, והם יבואו, וזו אחר זו, והחיים שלכם מתחילים לקבל תפנית, כי הצחפים שלכם מתחילים להשתנות, האינסטינקטים שלכם מתחילים להשתנות, כי אתם הפנמתם את הנושאים לא רק מהרמה של שמיעה והבנה בשיעור או בקריאה, אלא לרמה חווייתית יותר. כאשר המדיטציה של הצ'גו מגיעה לרמה הזאת החווייתית יותר, כשיש חוויה התנסותית של הנושא, ויש לכם הרגשה מסוימת שעולה, או תובנה מסוימת שעולה, תחושה של, משהו נקלט לכם. זה המקום להישאר על הנקודה הזאת בין מדיטציה של ריכוז, וזה הסוג השלישי, זה הסוג שנקרא ג'וקום, אמרו ג'וקום. אז ג'וקום זה מדיטציה שבה אתם שמים את המיינד על התובנה או על החוויה, על דבר אחד מתוך זה שהוא חזק מספיק בשבילכם, שהוא מוחשי לכם, שהוא חי בשבילכם, שהוא מושך את לבכם, ורצוי שימשוך את לבכם, אחרת אתם מהר תשתרממו ותברחו משם. ועל זה אתם נשארים ואתם עושים את הג'וקום. אז זה אתם עושים עכשיו מדיטציות ריכוז, ומתרגלים את הדברים שאמרנו קודם, של לשים את המיינד, להטלי את הטלאים, להישאר עם האובייקט, להילחם באי שקט ובגהות וכך הלאה. זה ג'וקום. אז יש שלושה סוגים בגדול של מדיטציה, יש גם סיווגים אחרים בקורס שלוש שאנחנו עושים אותם. אז עכשיו יש לכם את כל האינפורמציה הזאת, ולמדתם כבר איך עושים מדיטציה. עכשיו על מה תעשו מדיטציה? מה יהיה האובייקט של המדיטציה? חלק גדול מהלימוד שלנו, עד עכשיו, המדיטציה התמקדה במה שקראנו למרים, שזה הדרך המדורגת להערה, שזה הדרך המדהימה והגאונית הזאת שהטיבטים פיתחו להביא את הדרמה במלואה, בצורה שלמה, בשלבים מסודרים, לפי סדר מסוים, בלי שחסר אף אחד, בצורה שבהדרגה בונה את המתרגל להגיע לתובנות הגבוהות ביותר. אז זה הלמרים, השלבים בדרך המדורגת, ואלה הם הנחיות מאוד מדויקות, זה כמו מתכון בישול או כמו מדריך למשתמש. מה ההבדל בין המדריך למשתמש של הלמרים והמדריך למשתמש של המכונת כביסה? אם לא תפתחו את המדריך למשתמש של המכונת כביסה, מקסימום מה יקרה? היא לא תחבס. אם לא תשתמשו במדריך הזה, מה יקרה? תמותו. מכיוון שאם אתם לא עוברים את כל השלבים בסדר הנכון ובצורה הנכונה ובהדרכה הנכונה, המנגנון הזה לא יפעל. ויעבור הרבה זמן לפני שתיווכחו שעבר הזמן, החיים שלכם נגמרים, וזה הרבה פעמים מאוחר. הדרך הזאת היא גאונית לגמרי, והיא נבחנה ונבדקה ונוסתה בהצלחה על מאות ושנים, למעשה 1,000 שנה, ולמעשה היא עוזרת חזרה לבודה, אבל הטיבטים תרגלו אותה כ-1,000 שנה בהצלחה. וג'ייסון קאפה שכלל את ההצגה שלה בצורה מדהימה. והיופי הוא שאם אתם עושים את כל השלבים בדיוק כפי שהזמרים האלה מלמדים, אתם חייבים להגיע להערה. אתם עושים א', א' מביא אתכם לב', ב' מביא אתכם לג', זה חייב להביא להערה. אם אתם הולכים בכל השלבים יפה, בהדרכה נאותה. אז הלמרים שבשיעור הזה ניגע בו קצת, נקרא יונטן שיר גיומה. אמרו יונטן? שיר גיומה. חזרו לך יונטן? שיר גיומה. הסיומת מה בסוף? נסחיל ממנה. זה הסיומת הנגבית. ולמה נגבית? כי זה ספר של חוכמה. חוכמה שמביאה להערה, וכל ספרי החוכמה אצל הטיבטים יש להם סיומת נקבית. זה הצד הנקבי של החוכמה. אז הרבה פעמים טקסטים מסיימים במה. זה הגברת ש... יונטן פירושו מעלות רוחניות או סגולות רוחניות נשגבות. שי זה בסיס או מקור. יונטן שיר גיומה, אנחנו תרגמנו מקור כל חסדי. זה המקור של כל הטוב שבא אליי, כל הברכה שבא אליי. ככה מתחיל הבית הראשון בשיר הזה, והוא נקרא על שם הבית הראשון שלו.
הזכרנו בשיעורים הראשונים.
למרים אחר של ג'ייסון קאפה, שלוש הדרכים העיקריות, זה למרים אחר, מקור כל חסדי. יש ביניהם הרבה דמיון, אבל הם כתובים קצת אחרת, נכתבו באירועים שונים. הבית הראשון שלו מתחיל במקור כל חסדי וכל ברכתי, וזה השלב הראשון, ואחר כך באים השלבים שאחריהם. אריה יסביר לנו.
את השלב הראשון, את השלבים האחרים, תדסקסו אחר כך בקבוצות שלכם. דיון יותר מפורט בלמרים החשוב הזה תוכלו למצוא בחומרי הסדנה מקור כל חסדי.
אני אקריא לכם את הבית הראשון.
מקור כל חסדי וכל ברכתי, כל סגולה וכל תובנה, מורתי היקרה והטובה. ברכיני ראשית לראות ולהבין, כי לדרוש קרבתך כיאות הוא עצם שורשה של דרכי. תני שאתמיד לשרתך במסירות, במיטב קולוני ומאודי.
כמו שאנחנו שמענו, הבית הראשון מדבר על היחסים עם המורה הרוחני. זה השלב הראשון בכל דרך רוחנית, למצוא מורה רוחני. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אני מקווה שאתם כבר הבנתם את זה, אבל נחזור בקיצור. המורה הרוחני בטיבטי נקרא גיוו שניין. גשא זה קיצור של גיוו שניין. זה אומר מישהו שהוא חבר טוב. זה חבר טוב, זה מישהו שהוא יכול לעזור לכם בדרך להערה. כי חבר סתם, אז הוא יכול אולי ללכת איתכם ולבלות, אבל חבר טוב, אז הוא מקדם אתכם בדרך הרוחנית. אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות משהו שבו אין לנו מושג בלי הדרכה. הדרך הרוחנית היא מנוגדת לנטיות הטבעיות שלנו. הקרמה שאספנו עד עכשיו היא קרמה שתשמור אותנו עם הנטיות הטבעיות. היא קרמה שתביא אותנו לענות בעין תחת עין ושן תחת שן. ותביא אותנו להמשיך ולסבול. בגלל זה לקח לנו כל כך הרבה זמן להגיע לפה, כי הכוח של הבורות שומר אותנו בתוך המעגל של הסבל. ובשביל לתת מזה, אז אנחנו מוכרחים למצוא מישהו שהוא... יותר מתקדם איתנו, שהוא מכיר את החומר, שיכול לעזור לנו. המורה הרוחני לא יכול להיות מישהו שרק בא לביקור קצר, נותן לנו הרצאה או שתיים או כמה הרצאות ומסתלק. בשביל להתקדם בדרך אנחנו צריכים להתחכך עם המורה הרוחני, כי החיכוך הוא מה שמסלק את הפגמים שלנו, את המגרעות שלנו. זה לא בא בעצמו. אומרים בטיבט, מורה רוחני זה כמו אש. אם אתה נמצא יותר מדי קרוב אליו, זה יותר מדי שורף, אבל אם אתה נמצא יותר מדי רחוק, אתה לא נהנה מהחום שלו. זה בדיוק המצב. אם המורה רק בא לביקור, נתן לכם הרצאה ואמר שלום, מה אתם יכולים לעשות עם זה? אפילו אם קלטתם את ההרצאה בשלמות, ואפילו אם אתם מנסים ליישם אותה, עדיין אתם צריכים מישהו שיסתכל עליכם אישית, יעזור לכם להתגבר על המכשולים הספציפיים שלכם. ההתקדמות בדרך הרוחנית היא משהו שאי אפשר למדוד אותו בקלות. יש הרבה דברים שהם מאוד עדינים, מאוד קשים להבחנה, ולכן אנחנו מוכרחים מישהו שיסתכל עלינו מקרוב. אנחנו צריכים טיפול אישי, זה בקיצור. אנחנו צריכים מישהו שיראה מה נחוץ לנו אישית, מה מעכב אותנו בדרך, ואם זה לא יקרה, ואם אנחנו לא נקבל את הטיפול האישי, אז אנחנו יכולים להישאר תקועים באותו מקום הרבה הרבה זמן. אז זה דבר ראשון. דבר שני הוא שלכל אחד יש את האישיות שלו, ולכן כל אחד דורש מורה רוחני משלו. מה שאנחנו אומרים זה שמורה רוחני אחד יתאים לאנשים מסוימים, ומורה רוחני אחר יתאים לאנשים אחרים. אז אנחנו לא מודדים אותם לפי אם הם יודעים בעל פה קצת יותר, או אם הם יודעים לדבר יותר יפה. כל אחד יש לו את האנשים שלהם הוא יוכל לעזור יותר טוב.
על עמוד בשושלת שלנו אומרים שחשוב למצוא מורה או מורה ששובים את ליבנו ואשר מסוגלים להראות לנו את כל הדרך עד להערה עצמה.
אז אתם צריכים לעשות את המאמץ ולמצוא את המורה הרוחני שלכם. השלב הראשון בדרך, התחלה של הדרך הרוחנית, זה למצוא מורה רוחני. אז מה זה קשור למדיטציה? אמרנו, יש כל מיני נושאים שאפשר לעשות עליהם מדיטציה, אבל כל הנושאים האלה הם לא אפקטיביים כל עוד אין לכם מדריך רוחני. כי מה שאתם צריכים זה להתחיל עם המדריך הרוחני. אז לכן ההמלצה היא לעשות מדיטציה של שרגום, של סקירה, על הלמרים. לעבור על השלבים של הלמרים, ולהתחיל מהשלב הראשון שהוא המציאה של המורה הרוחני. אתם צריכים לעשות מדיטציה אנליטית ולהסתכל האם אני צריך מורה רוחני או שאולי אני היוצא מן הכלל. כל האנשים עד עכשיו היו צריכים אבל אני בעצם לא צריך. אני יותר מוכשר, יש לי קרמה יותר טובה. אז תסתכלו על זה בעצמכם ותראו. כל הנושא של התייחסות למורה הרוחני נקרא שניין טנצול. שניין טנצול זה כיצד להתייחס למורה. יש ארבעה שלבים למדיטציה על הלמה. והשלב הראשון נקרא סמפה טנפה. תגידו סמפה טנפה. סמפה טנפה זה איך להתנהג כלפי המורה הרוחני במחשבה. זה העיקר. זה בעצם החלק הכי חשוב של הלימוד הזה. מה שקורה עם מורה רוחני, אפילו אם יש לנו קרמה מספיק טובה שהצלחנו למצוא מורה רוחני, התאמצנו, עשינו מעשה חסד, הקדשנו אותם למציאת המורה הרוחני ומצאנו מישהו. הוא נראה לנו גאון, הוא נראה לנו מישהו שיכול לעזור לנו. מה יקרה למחרת? אני מתקרב למורה הרוחני ואני פתאום רואה שיש לו חטוטרת על הגב. אני רואה שיש לו כל מיני בעיות שקודם לא ראיתי. זה כמו בן זוג. אתם בהתחלה מתחילים עם בן זוג או בת זוג, ונראים לכם מלאכים, כן, אגדה. ואחרי זה מתקרבים ונמצאים זמן מה ביחד, ופתאום רואים שהוא לא רוצה בדיוק את מה שאני רוצה, והוא לא דואג לי כמו שחשבתי, ובעצם לא בדיוק. זה לא שהבן זוג השתנה, כל זמן שאנחנו ביחסים טובים, אז אנחנו צורכים את הקרמה, הקרמה מתקלה, ובסופו של דבר, אז אנחנו מתחילים למצוא פגמים בבן או בת הזוג, ואותו דבר עם המורה הרוחני. אז אנחנו מוצאים בהם פגמים ויותר ויותר חמורים. אז קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים שזה הולך לקרות. ודבר שני, אנחנו קוראים לזה לשים את הקו. לא לעבור את הקו הזה. והכוונה היא שלהמשיך לשמור על נקודת המבט שהמורה הרוחני הוא מי שיכול לעזור לי, הוא עושה איתי הרבה חסד, וכל הפגמים שאני רואה זה שיקוף של התודעה שלי. זה שיקוף של הקרמה שלי, זה בא ממני, זה לא בא ממנו. זה לא קל, אתה רואה מישהו עם חטוטרת, אז אתה מאמין לעיניים שלך. קשה לך להאמין שזה בא ממך, החטוטרת שלו, נכון? זה קשה. אבל זה בכל זאת האמת. האמת היא שהחטוטרת שלו וכל הפגמים האחרים שלו באים ממך. אם אתה מראש יודע שזה מה שהולך לקרות, אתה למדת ואתה שמעת ואתה כבר יודע שזה יגיע, הביקורת תגיע. בשביל זה אתה עושה את המדיטציה. בשביל זה אתה משכנע את עצמך שאתה צריך מורה רוחני, ואתה משכנע את עצמך שהמורה הרוחני הזה הוא מישהו שהוא יכול לעזור לך. ואחרי שאתה עושה את זה נספיק במדיטציה, אז שזה יקרה בשטח, אז יש סיכוי שאתה תחזיק מעמד. מה יקרה אם לא תחזיק מעמד? אז אתה תגיד שלום למורה הרוחני הזה, ותמצא לך מישהו אחר, אתה מפתח דפוס לעזוב מורים רוחניים. חודש אחרי זה או שנה אחרי זה אתה תמצא את הפגמים במורה החדש, ובצורה כזאת אתה לא תגיע אף פעם למצב שאתה מתעמת עם המכשולים הקשים שלך. אז אתה כל הזמן באותה רמה, או שאתה יורד למטה, אבל אתה לא מצליח לעלות למעלה. במיוחד חשוב היחסים עם המורה הרוחני אם הולכים לעשות טנטרה. כי בטנטרה אתה צריך הדרכה אישית, זה השטח שבו קשה במיוחד ומוכרחים הדרכה אישית. אם אתם רוצים להגיע להארה בחיים האלה, אז אתם צריכים כל כוחכם למצוא מורה רוחני ולשמור עליו ולשמור על הקו. והתפקיד של הלמה זה ללחוץ לכם על הכפתורים. התפקיד של הלמה זה לדחוף אתכם קדימה. אתה לא תתקדם אם לא תעבור דרך קושי. אם אתה לא תתעמת עם המכשולים, אז אתה לא יכול להתקדם התקדמות של ממש. לכן אתה מוכרח לעבור דרך קשיים. וכאשר עולים הקשיים, אז באופן טבעי, מה אתה תחשוב? אתה תפתח כעס כלפי הלמה, ואולי תעזוב את הלמה. אין מה לעשות. אתה בא לדרך הרוחנית, זה דרך שהיא לא קלה. ומי שצריך ללחוץ לך על הכפתורים, זה במיוחד הלמה. לפעמים גם הלמות בוחנים אתכם. יש סיפור ידוע על הלמה שהיו לו 5 סטודנטים, והוא אמר להם, תשמעו, אני צריך כסף, תלכו לכפר, יש פה מישהו עשיר, ותשדדו אותו, תביאו לי את הכסף. וארבע סטודנטים הלכו ולקחו מקלות, והלכו לכיוון הכפר, ואחד יצא מהשאר של המנזר, הוא חזר ללמה ואמר, אתה למה שלי ואני יודע שאתה לא טועה, אבל זה משהו לא מוסרי ואני לא יכול לעשות את זה. וארבע אחרים הלכו והביאו את הכסף. אז הלמה אמר להם, כל הכבוד, עשיתם את זה, אבל זה התלמיד הכי טוב שלי. אז לפעמים הלמה הוא גם מנסה אתכם, אתם לא צריכים לבצע מעשים לא מוסרים. שומעים סיפורים על כל מיני מעשים לא מוסרים שלמות עושים. בכל מקרה כזה אתם לא מבטרים, אתם שומרים על הקו, אתם לא מבטרים על הלמה, אבל זה לא אומר שאתם צריכים לבצע מעשים בלתי מוסרים.
בתוך השלב הראשון של אופן ההתייחסות ללמה במחשבה, יש שני חלקים, ושניהם בעלי חשיבות רבה בדרך. הראשון ביניהם הוא פיתוח אמונה והרצה ללמה.
דפה ג'נגווה. תגידו דפה ג'נגווה? דפה ג'נגווה זה לפתח אמונה והרצה במורה הרוחני. למה אתם צריכים אמונה והרצה? מכיוון שאחר כך יעלו קשיים. הלמה יתחיל ללחוץ לכם על הכפתורים, עולים רגשות קשים, עולים ניגי רוח. הדבר היחידי שיכול להחזיק אתכם בקשרים עם הלמה, זה הערכה ללמה שפיתחתם מקודם. אם הייתה לכם הערכה גבוהה ללמה, אז יש סיכוי שאתם תחזיקו מעמד ביחסים, שאתם תגידו, אוקיי, אני לא יודע מה קורה פה, אבל זה בן אדם שאני מעריך אותו, אז אני מוכן להמשיך ולנסות ולמצוא מה קורה. בשביל שיהיה לכם הערכה ללמה, למה צריך להיות בעל הכישורים הדרושים. אז אתם מחפשים עד שאתם מוצאים מישהו שנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, מישהו שהוא נראה בעל הכישורים שדרושים לעזור לכם. זה מאוד מאוד חשוב שהמורה יהיה בעל כישורים. כי אם המורה לא יודע על מה הוא מדבר, אז הוא יכול להוביל אתכם בדרך שהיא לא מקדמת אתכם. במקום ללכת קדימה, תלכו הצידה ואולי אחורה, וזה לא רק לגלגול הנוכחי. אתם מפתחים קשרים חזקים עם למה, אז הם בדרך כלל נמשכים מעבר לגלגול הנוכחי, אם אתם לא מגיעים להערה בגלגול הזה. זה יותר חשוב מדברים אחרים. אז אתם צריכים להשקיע הרבה אנרגיה ומאמץ. זה הנושא העיקרי של התחלת הדרך. למצוא למה שהוא מתאים.
החלק השני, שעדיין שייך לאופן התייחסות ללמה במחשבה, הוא פיתוח כבוד ללמה. זה נקרא
גופה קייפה. גופה זה התמסרות, או אהבה, או כבוד. קייפה זה לפתח. המטרה של היחסים שלכם עם הלמה, זה לעשות את הלמה אובייקט כמה שיותר גדול. למה לעשות את הלמה אובייקט כמה שיותר גדול? מכיוון שאז קל לכם לאסוף הרבה חסד. אתם רוצים להגיע להערה, אתם צריכים אובייקט שהוא רב חסד, שהוא מייצר הרבה חסד. ככל שאתם רואים בלמה אובייקט שהוא יותר קדוש, יותר חשוב בשבילכם לחייכם, אז הקרמה שתשיגו על ידי השירותים ללמה היא יותר גדולה, והיא קרמה שדוחפת אתכם יותר מהר בדרך הרוחנית.
האופן האלטימטיבי להפוך את הלמה לאובייקט קדוש ועוצמתי הוא לפתח ראיית תורה של הלמה, שמשמעותה לראות בלמה ישות מוארת. ואחרי שהצלחנו ליצור ראיית תורה, מאוד חשוב לשמור על הקו, בכל מצב. גם אם נראה לנו שללמה יש פגמים או מעשים תמויים, אנו רואים בהם משהו שבא ללמד אותנו, או שיקוף של מה שאנו צריכים לתקן אצלנו, או משהו שעדיין איננו מבינים. אלו מצבי מבחן קריטיים, וכישלון לשמור על הקו יכול לגרום לנו לאבד את הלמה ואת הדרך להערה.
השלב השני נקרא ג'ורבה טנפה. ג'ורבה טנפה, כיצד להתייחס ללמה במעשה. אז קודם כל, המעשה בא מהמחשבה, תמיד זה מתחיל במחשבה. אחרי שבאתם ללמה והגעתם להכרה שאתם רוצים שהוא יהיה הלמה שלכם, דבר ראשון אתם צריכים להקשיב לטיצ'ינג ולנסות ליישם אותה בחייכם. ואחרי זמן מה אתם מתחילים לנסות לעזור ללמה. מביאים לו פרחים, מביאים לו קצת כסף, עוזרים ללמה. בשלב השלישי אתם לוקחים יותר אחריות. אתם לוקחים על עצמכם השתתפות בפרויקטים, אתם עושים תמלול, או שאתם עושים הקלטות, או שאתם עושים משהו שהוא דורש השקעה יותר רצינית של זמן. ואחר כך אתם לוקחים על עצמכם אחריות מלאה. אוקיי, הלמה בא, אני דואג לו, שיהיה לו איפה להיות, צעות, שיהיה לו משהו צריך, שכל הציצ'ינג ידפקו וכך הלאה. אז זה רמות שונות של היחס של השירות ללמה. עכשיו, הלמה לא באמת צריך אתכם. כל פעם שבא ללמה תלמיד, זה עוד אימייל שמגיעים ללמה ושהוא צריך להקדיש זמן לקרוא אותם, לחשוב ולתת עצות ולדאוג לבן אדם. אז למה כל העניין הזה של השירות ללמה? כל השירות ללמה זה משהו שנותן לכם חסד כמעט אינסופי. ומי שלא נמצא שם, בטח מה שאני אגיד עכשיו אז ייראה לכם מוגזם. אנחנו נגיע בסוף הקורס הזה לעניין של איזה גורמים עושים קרמה גדולה. אחד הגורמים העיקריים זה אם האובייקט שכלפיו מבצעים את הקרמה זה אובייקט מיוחד. הלמה הוא מי שמביא אותנו להערה. כל דבר שאנחנו עושים כלפי הלמה, לטוב ולרע, זה קרמה אדירה. אם אתם רוצים לראות ריקות ישירות, המעשה הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשביל עצמכם, זה לשרת את הלמה. כמה שיותר. זה אוסף לכם קרמה אדירה שתביא אתכם לראות ריקות ישירות. ואז כל הדברים האחרים גם ידפקו. אתם עושים שירות ללמה, אז המדיטציה שלכם תעבוד יותר טוב. אם יש לכם קשיים במדיטציה, אז תקדישו יותר מאמץ לשרת את הלמה. שירות ללמה זה מה שמקדם אתכם הכי מהר בדרך הרוחנית.
זה נושא גדול, הנושא של הלמה, נושא מאוד 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 חשוב, לא סתם ג'סון קאפה מתחיל עם זה בבית הראשון, הוא לא היחיד, וכל המסורת של המהיאנה, הלמה משחק תפקיד עיקרי וחשוב ומרכזי. למה זה ככה? כמו שבסוף אריה סיים, הדרך המהירה ביותר לאסוף חסד היא דרך הלמה. למה? מכיוון שהמיינד שלנו הרגיל הוא שטוף בבורות, הוא שטוף באי הבנה מיינים. אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו וקשה לנו מאוד לפעול בצורה שהיא באמת אלטרואיסטית, שהיא באמת נטולת אינטרס אישי. מאוד קשה לנו. ואנחנו גם לא מבינים את הריקות של שלושת המעגלים, את הריקות שלי, של האובייקט שכלפיו אני פועלת ושל המעשה עצמו. וכתוצאה מכך, הקרמה שאני צוברת, אפילו אם המעשה הוא טוב, אפילו אם אני עושה טוב למישהו, היא מאוד מאוד חלשה, מאוד מאוד חלשה. תחשבו, גוף סובל, חיים סובלים, מלחמות. כדי להוציא אותנו ממקום כזה צריך קרמה אדירה, צריך מצבור עצום של חסד. איך אנחנו נצבור אותו אם אנחנו כל כך חלשים מבחינת חסד? אנחנו לא מסוגלים באמת לפעול בצורה שהיא אלטרואיסטית. אז אנחנו אומרים שאם אנחנו רוצים להגיע להארה, אנחנו צריכים ללמוד איך לצבור את החסד הזה הכי מהר שאנחנו יכולים. והכי מהר שאנחנו יכולים עובר דרך הלמה. למה? מכיוון שמה זה למה בשבילי? למה זה אדם שבא ומתחיל להראות לי את הדרך החוצה? אמרנו קודם שלפי הפרסנגיקה מדיימיקה, אין שום דבר שבא אליי מבחוץ. הכל בא ממני, הכל מושלח ממני החוצה. כשמופיע למה בחיים שלי, אני משליחה למה בחיים שלי. לא יכול שום מורה להופיע בחיים שלי אם אין לי את הקרמה להשליך אותם. אם אתם פוגשים מישהו שנראה לכם מורה או מועמד למורה, זה חסד עצום עצום שאתם צברתם כדי להתחיל לפגוש מישהו כזה שמראה לכם את הדרך החוצה. זה כתוצאה מזה שאתם פעלתם בצורה מדהימה במשך הרבה הרבה גלגולים כלפי הרבה הרבה יצורים. ועם הכוח הקטן שלנו לצבור חסד כאנשים רגילים, צברתם טיפה לטיפה ופרוטה לפרוטה והתמלא עד לי, אז הרבה זמן צברנו את זה ומתחילים להופיע המורים האלה. אז המורים האלה הם ביטוי חיצוני, לחסד הכי גדול שלנו, שאנחנו צברנו. לא רק זה, אלא שהם מופיעים כמורים, הם מופיעים כבעלי סגולות נעלות, ובעלי יכולת גדולה יותר משלנו לעזור ליצורים. אז כשאנחנו באים ותומכים במורים כאלה, ומשרתים את המורים האלה, ומעצימים אותם אצלנו, שני דברים קורים. א', אנחנו עוזרים להם במלאכת חייהם, להביא את הלימוד הזה להרבה אחרים, ובכך אנחנו צוברים חסד. יחד איתם את הקרמה הזאת, אנחנו תופסים עליהם טרם. זה א', כשמופיע למה בחיים שלי, כאלה הזרעים הכי תיאורים שאנחנו צברנו. ועכשיו מתחילים להתבטא סוף סוף, הרבה זמן צברנו עד שזה התחיל להתבטא. עכשיו אנחנו הולכים ומעצימים בליבנו בדיוק את הזרעים האלה. על ידי מתן כבוד, לתת אמון ולשרת את הלמה. זה הולך ומעצים את הזרעים האלה, וזה הדרך הכמעט יחידה לאנשים רגילים, שלא ראו ריקות ישירות לצבור חסד. גם אחרי שרואים ריקות ישירות, זה עדיין נכון, אבל אז כבר יש להם כלים מאוד עצמתיים. לפני זה, זה כמעט הדרך היחידה שיש לנו. זה לשרת מורים, לשרת דרמה ולשרת מורים לדרמה, ובמיוחד אם זה מורים שבאים ללמד אותנו אישית, אז זאת הסיבה שהעניין הזה נהיה כל כך חשוב. הדרך המעיין הבאה להביא אותנו להערה כמה שיותר מהר, אז היא מדגישה את החשיבות של המורה. ופה יש לימוד שלהם, איך לעשות את זה, ואמרנו, שם של הלימוד הזה בטיבטית זה שניין טנצו, ושניין פירושו ידיד הטוב. אז המורה אצל הטיבטים נקרא ידיד הטוב. כי מה זה ידיד טוב? האם ידיד טוב זה מי שמזמין אותי לסרט, או מזמין אותי לסרט 5 פעמים בשבוע? אנחנו אומרים לאו דווקא, כי אז הם מסיחים את דעתי מלעשות למשל מדיטציה. הידיד הטוב זה מי שמראה לי דרך לצאת מסבל. ולפעמים הדרך הזאת היא לא בהכרח נעימה בכל שלב שלה. כמו שאריה אמר, אתם מתחילים להתחכך ומורים, אז יש חלק שהוא חיכוך. אז זו המילה הראשונה, שניין. המילה השנייה זה תן, והשלישית זה צול. צול פירושו האופן. ותן, מילה מעניינת, מילה קטנה קצרה תן, עברה אחת, שפירושה, יש לה הרבה פירושים בעצם. זה איך להסתמך על הלמה. תן זה להישען או להסתמך, או להיות תלוי ב... ויש לנו בטן דרל, זו אותה מילה, זו אותו טן. זה איך להתעלות בלמה, איך לרכב על הלמה. איך להשתמש בלמה, איך להתייחס ללמה, איך להיעזר בלמה, איך לשרת את הלמה. כל המובנים האלה נמצאים במילה הקטנה הזאת, הן קשה מאוד לתרגם את זה, אז כל פעם אתם רואים תרגום קצת אחר לפי הקונטקסט. כל המובנים האלה, אז שניין פנצול כולל את כל האספקטים שאריה ציין, איך להתייחס ללמה במחשבה, איך להתייחס ללמה במעשה. במחשבה יש פירוט, במעשה יש פירוט.
התמצית של תרגול עם הלמה היא שזו דמות שמימית שמתעלת עבורנו את החוכמה והחסד השמימי, שבאה אלינו ולוקחת אותנו ביד אל ההערה, אל האושר האולטימטיבי. ולדמות הזאת אנחנו מתמסרים, בשמחה גדולה, מאושרים שסוף סוף נמצא הלמה היקר או היקרה, שפורסים עלינו את חסותם.
כשאנשים לומדים להתייחס בצורה נאותה ללמה, בא המון עונג לחיים שלהם. אין דרך יותר מענגת מזה לחיות. אתה נמצא במחיצת אותו אדם שאתה שם את נפשך בכפו ואתה משרת אותו והוא לוקח אותך להערה. זה דרך מאוד מענגת לחיות ומביאה הכי מהר לתוצאות. כי דרך ההתמסרות הזאת הלב נפתח והתובנות באות צ'יק צ'ק. זה לא טבעי לנו, בתרבות שלנו זה מאוד זר, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כעצמאים ועומדים על הרגליים שלנו. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו אנשים עצמאים, אנחנו אנשים משכילים וכו' וכו' וכו'. זה הכל טוב בחיי יום יום, זה אבן נגף בדרך הרוחנית. מידת ההצלחה של הדרך הרוחנית היא פונקציה של מידת היכולת שלנו להתמסר. כי בדרך אנחנו צריכים לוותר על האגו. ההתמסרות הזאת זה הדרך המהירה ביותר לוותר על האגו. יש שם מייקל, אמר, התפקיד שלכם בחיים האלה זה למצוא את הלמה. וכשמצאתם אותו או אותה, להתמסר להם לחלוטין. להתמסר להם ולשרת אותם, והכל יסתדר. זה הבוטום ליין. אין דרך נפלאה מזאת.
כשאדם מצליח להתמסר במידה גדולה, וללכת לאיבוד בתוך השירות שלו ללמה, בתוך האהבה שלו ללמה, בא אושר גדול. אדם שמתרגל התמסרות כראוי, הוא מסופק, הוא מרוצה, הוא שלם. הוא מתמסר ללמה לגמרי, והוא בגן עדן. לא חסר כלום, הכל מושלם. למה סופה אומר, הדרך המדהימה ביותר לחיות זה להתמסר ללמה. אתה באקסטזה כל הזמן. אתה עושה את הדבר הכי מדהים בכל רגע ורגע. עצם ההתמסרות מייצרת את העונג המדהים. מביאה הרבה שמחה והרבה אושר. אתה לא צריך יותר שום דבר. אתה שלם. אתה ממוקד מיקוד חד נקודתי על הלמה. הלמה, מורה או מורת הלב שלנו, מביאים קסם לחיים שלנו. הם מאפשרים להפוך את החיים שלנו לחיים שהם משמעותיים. אתם מתמסרים להם ואתם רואים אותו או אותה כישות שמימית, כמלאך. כשאנחנו לומדים לראות את הלמה כישות שמימית, כל דבר שהלמה שלנו עושה הופך למסר שמימי בשבילנו. ואז המורה הופך לשליח שמביא את המשמעות ואת הטעם ואת הדרך אל החיים שלנו. כשהלמה שלי הוא שמימי, כל דבר במערכת היחסים איתם נהיה מיוחד. כל דבר נהיה בעל ערך, הוא בעל טעם, הוא בעל קסם, הוא בעל משמעות, ללא יוצא מן הכלל. כל מגע, כל אינטראקציה, כל מילה, כל זה מלא משמעות. ואז אתה כבר חי חיים קסומים. אדם שפתח בצורה כזאת את המסירות, כשהוא בנוכחות המורה, הוא כבר במנדלה. הוא לא צריך ללכת לשום מקום אחר. הוא כבר שם.
היו כאן הנזירות, הניג'יקמה ושוקילה, והם לימדו על איך להיות עם הלמה ברמות שונות וברבדים שונים. לימוד מאוד חשוב, הוא מופיע על האתר. תקשיבו לו, לימוד מאוד מאוד חשוב. הוא מופיע גם בספר הכנה לטנטרה וגם בספר של שלוש הדרכים העיקריות. ביוגת הלב הטיבטית, אנחנו מלמדים יוגה שהועברה אלינו על ידי הטיבטים, על ידי מרפה המתרגם, שהיה תלמידו המפורסם של נרופה, שהוא אבי השושלת הטנטרית שלנו. מרפה אחר כך העביר את זה לתלמידו מלארפה, וזה השושלת שהגיעה אלינו. וכל האנשים האלה הגיעו להערה. אז יש לנו שושלת של ישויות מוארות, שזה מדהים. קו רצוף ולא שבור של ישויות מוארות. אנחנו עובדים בשיטות פנים וחוץ. ביוגה אנחנו עושים אסנות ועושים פרניאמה, שזה עבודה עם הגוף ועם הנשימה. במקביל, ביוגת הלב הטיבטית, אנחנו גם עובדים עם המחשבה, מכיוון ששני הדברים יחד נפגשים בגוף האנרגטי שלנו, וזה מעצים את התוצאות ומביא אותם יותר מהר. אז ביוגה הזאת ספציפית, אנחנו לוקחים אובייקט שהוא הכי עוצמתי שיש, וזה המורה, עם המורה הכי עוצמתי של היוגה הטיבטית, שזה מרפא, ומשטחים את שני האספקטים. תוך כדי יוגה אנחנו הולכים ומעמיקים את הקשר עם הלמה. התרגול הזה מאוד מאוד חזק. בסדנאות שלנו של יוגת הלב הטיבטית, זה לא כל הזמן רק אסנה, יש מרכיב מאוד חשוב של לימוד, זה אולי אפילו יותר מחצי מהסדנה הוא לימוד, ויש גם חלק שהוא כיף, אם אתם באמת אינטואיט אז הכל כיף. גם אם אתם לא רגילים לעשות יוגה, גם אם זה חדש לכם, אתם מוזמנים לבוא, הלימוד הוא מאוד מעצים ומאוד חשוב.
בשעות האהבה וחמה ולבנה ידויה ופנימים של כל חסן לאתה בלבי ילחנה ולאה הישנה כגן שבנתה
אשר משנה